נדרים, דף פי ח', תחילים בעזרת השם, דף פי ז' עמוד ב', במשנה. מסופר על סנגורן של ישראל, הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו יגן עלינו. בצעירותו הוא הלך אל רבו רבי שמלקה מניקלשבורג, זכותו יגן עלינו. הוא היה שם משך זמן, וכשהוא חזר, שאל אותו חמיב, רבי ישראל פרץ, תגיד, מה למדת שם אצל רבי שמלקה? מה הם לימדו אותך? למדת ש"ס? אתה בטח בקיא כבר בש"ס ופוסקים. מה למדת שם? הזוהר הקדוש, כתבי האריזל, כוונות הרשש? אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, למדתי שם, שיש קדוש ברוך הוא שמנהל את כל העולם. זה מה שלמדת שם? מאוד התפלא, חמיב, קרא למשרתת שעבדה אצלהם, ושאל אותה, תגידי, את יודעת מי ברא את העולם? את יודעת מי מנהל את העולם? אמרה לו, בוודאי, ודאי שאני יודעת, הקדוש ברוך הוא. פנה רבי ישראל פרץ אל חתנו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב ושואל אותו, נו, גם המשרתת יודעת שיש קדוש ברוך הוא בעולם, בשביל זה הלכת כל כך הרבה זמן ללמוד אצל רבי שמלקה מניקלשבורג? אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב משפט, שבעתיד יהפוך להיות אחד היסודות הגדולים בעם ישראל. נכון, באמת המשרתת הזאת אומרת שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל אחרי שהייתי אצל רב שמלקה מניקלשבורג, כעת אני יודע, אני יודע שיש קדוש ברוך הוא. יש לדעת ויש לדעת. גם בידיעה יש דרגות. אדם שומע שאשתו נודרת נדר. הוא יודע שהיא נדרה. והוא יודע שאם אדם מוסר על עצמו בנדר משהו, אותו דבר נאסר על הנודר. והוא אומר, יודע אני שיש נדרים. אני יודע שהאשתי נדרה נדר, אני יודע שהנדר הזה תופס, ובאמת מה שהיא נדרה לאסור על עצמה היא אסורה בו. אבל זה חידוש בשבילי. איני יודע שיש מפירים. לא ידעתי שיש לי זכות שאני יכול לבטל ולהפר את הנדר של אשתי לפי תנאים מסוימים. אם הייתי יודע באותו יום שהיא נדרה, הייתי מבטל את הנדר. היום נודע לי שאפשר להפר, לבטל נדרים. מחדש את המשנה שבאותו יום שנודע לו שהוא יכול לבטל ולהפר את נדר אשתו, זה נחשב יום שומו ויפר. כי זה שהוא יודע שאשתו נדרה, ביום שהוא שמע שאשתו נדרה, הוא אמנם שמע, אבל חסר בשמיעה שלו. זה לא שמיעה מוחלטת. הוא שומע שהיא נודרת, אבל הוא לא יודע שהוא יכול לבטל את הנדר. ביום שהוא שמע שהוא יכול לבטל את הנדר, זה נקרא יום שומעו. עוד אומרת המשנה, בעל ששמע שאשתו נדרה נדר, והוא כן יודע, יש לו ידיעה, יודע אני שיש מפירין, אני יודע שאני יכול לבטל ולהפר נדרים של אשתי בתנאים מסוימים, אני גם יודע מתי, איזה נדרים אני יכול לבטל, אם זה עינוי נפש, שאם היא תקיים את הנדר יהיה לצער, אני יכול לבטל את הנדר, אם זה דברים שביני לבינה, אני יכול לבטל לה את הנדר, אבל איני יודע שזה נדר, לא ידעתי שזה נקרא נדר שעינוי נפש או בינו לבינה. לכן באותו יום שהיא נדרה לא ביטלתי לה את הנדר, לא ידעתי שאני יכול לבטל. אז כאן יש ויכוח, האם הוא יכול באותו יום שנודע לו שזה מהנדרים שיכול לבטל, האם היום הוא יכול לבטל? רבי מאיר אומר לא, לא יפר. כי ברגע שהוא ידע שהיא נאסרה בנדר, והוא גם ידע שהוא יכול לבטל ולהפר לה נדרים מסוימים, זה נחשב ידיעה. ביום שנודע לו שהיא נדרה והוא יודע שהוא יכול לבטל את הנדר, שהוא יכול לבטל הנדרים מסוימים, זה נקרא יום שמעו. זה שהוא לא ידע שהנדר שהיא נדרה נכלל באותם נדרים שיכול להפר, אז זה לא נוצרה כאן ידיעה שמחדשת יום שומעו חדש שהוא יכול היום להפר. וחכמים אומרים, אפילו שהוא ידע שיש נדרים שהוא יכול לבטל, היום הזה שנודע לו שהנדר הזה הוא ביניהם, זה יום שומעו, ובאותו יום הוא יכול להפר. שואלת הגמרא על רבי מאיר, ורמין הוא, יש לי סתירה מברייתא על דבריו. אדם שרוצח חלילה וחס נפש מישראל, חייב מיתה. כשיש עדים ואתרו בו לפני כן, ויש סנהדרין, מוסמכים. אבל כל זה כשהוא עושה את זה מתוך כוונה. אבל אם זה היה בלי כוונה, זה היה בשוגג. למשל, אומר הפסוק, או בכל אבן אשר ימות בה, הוא הפיל אבן על הבן אדם ההוא שהוא מת על ידי האבן הזה, אבל זה היה בלא ראות. הוא לא ראה אותו רוצח בשוגג. ויפל עליו ואותו נרצח מת. אדם כזה לא חייב מיתה, אלא בדיוק להפך. אדם כזה צריך לשמור עליו שהקרובי משפחה של זה שנרצח לא ינקמו בו ויהרגו אותו. לכן שומרים עליו בערי מקלט. זה גם סוג של עונש הרי מקלט, זה נקרא גלות. וזה מחפר עליו. דורשים מהדגש שהתורה מדגישה בלא ראות, שמדברים כאן באדם כזה שיכול לראות, רק שהפעם זה היה בלא ראות. פרט לאדם שהוא סומה, דברי רבי יהודה. אדם שהוא לא רואה אף פעם, עליו לא נאמרה ההלכה הזאת. הוא לא יהיה חייב גלות. רבי מאיר חולק ואומר, הפסוק הזה בא לרבות את הסומה. למה? גם אדם שהוא לא רואה, מרגיש. הוא מרגיש. הוא מרגיש שמישהו עומד לידו, הוא שומע כל הברה בסביבותיו, וכשהוא מרגיש שיש כאן מישהו, היה צריך יותר להיזהר, ואם הוא הרג בן אדם בשוגג, הוא חייב גלות. רואים שרבי מאיר סובר, שמקצת ידיעה, של אותו סומה, של אותו עיוור, נחשבת ידיעה גמורה, שמחייבת אותו. אז למה במשנה, על המקרה הראשון של המשנה, שאדם אומר, אני יודע שיש נדרים, לא ידעתי שיש דרך להפר נדרים. למה רבי מאיר שמה לא חולק על חכמים, ושמה הוא מסכים, שאם הוא לא ידע, שיש דין של הפרה, אז באותו יום שזה נודע לו, הוא יכול אז להפר, כי אז זה נקרא יום שמו. הרי היה לו מקצת ידיעה באותו יום שהוא שמע את הנדר. הוא ידע שהיא נדרה, והוא ידע שהנדר הזה תופס והיא נאסרת על ידו. אז אם כן, לפי רבי מאיר שאנחנו מוצאים כאן, שמקצת ידיעה, שהעיוור הזה קצת יודע, קצת מרגיש שאנשים מסתובבים סביבו, כבר זה נקרא ידיעה. אז גם כאן, אדם שיש לו קצת ידיעה, שהוא יודע שהנדר שאשתו נדרה תופס, שזה יחשב כמו ידיעה גמורה, ואותו יום שהוא שמע שהיא נדרה יחשב יום שומעו, ואם הוא לא הפר לה באותו יום, למרות שאחרי תקופה נודע לו שאפשר להפר נדרים, דבר שהוא לא ידע עד עכשיו, לא נחשיב את היום שנודע לו שהוא יכול להפר נדרים כיום שומעו. מתרצת הגמרא אמר רבה, באמת דעתו של רבי מאיר, שזה שאדם יש לו מקצת ידיעה, זה לא נחשב ידיעה גמורה, כמו שראינו במשנה. והאחר, כאן לעניין רוצח בשגגה, מענייני דקרה, דורשים מהפסוק, שאפילו שהייתה מקצת ידיעה, אף על פי שבדרך כלל אינה נחשבת ידיעה, כאן לעניין רוצח בשוגג זה נחשב כמו ידיעה, והוא יהיה חייב ללכת להרי מקלט, לגלות. איפה דורשים את זה מהפסוק? מביאה הגמרא קודם כל את ההסבר של רבי יהודה. הוא סבר, גבי רוצח כתיב, ואשר יבואו את רעהו ביער לחטוב עצים. אדם נכנס ליער, לחטוב עצים, בא לעשות דברים טובים, והיה לו גרזן ממתכת, מברזל, שהידית של הגרזן עשויה מעץ, והפסוק ממשיך שם וכותב, ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ, הוא בא בגרזן לכרות את העץ, ונשל, נפל הברזל מן העץ, מהידית, והגרזן נפל והתגלגל עד ללמטה, בדיוק עמד שם איזה בן אדם, והגרזן מצא את רעהו ומת. זאת אומרת שהתורה מחייבת את אותו בן אדם שהרג בשוגג, שמסופר עליו את הסיפור הזה, ששייך להיות מסופר עליו הסיפור הזה, שתחילתו היה בזה שהבן אדם נכנס ליער. מדברים פה כל דבר מעל ליער. כל בן אדם שמתאפשרת לו הכניסה אל תוך היער. יש לך רגליים, אתה יכול להיכנס ליער, אז עליך הפסוק הזה מדבר. וסומה, אמנם עיניים יש לו והוא לא רואה, אבל רגליים יש לו והוא יכול ללכת. סומה נע מבר מעל ליער, הוא יכול להיכנס ליער. אז הוא כלול בפרשה של יש חייבים גלות. ואם אמרת שהפסוק בלא ראות, בא גם כן לרבות את הסומה, שהוא גם בכלל ראייה לעניין רוצח בשוגג, בגלל שהוא מרגיש מי שנמצא לידו, כבר למדנו את זה מיער נפקלי, שהפסוק הזה מדבר על כל אלה שיכולים להיכנס ליער, כולל אותו סומה שלא רואה, אז הפסוק בלא ראות מיותר, אלא מה שמה מינה, מה אנחנו לומדים מזה, שהפסוק בלא ראות בא למעט פרט לסומה שפטור מגלות. דווקא במקרה הזה, זה היה בלא ראות, הוא לא ראה, אבל בדרך כלל הוא כן רואה. אדם כזה חייב גלות, אבל סומה שהוא אף פעם לא ראה פטור מגלות, הוא לא שייך בפרשה הזאת. זה רבי יהודה. רבי מאיר סבר שדורשים ככה. כתיב, פסוק אומר, פסוק אחד קודם, וזה דבר הרוצח אשר אנוס שמה, לאותו הרי מקלט שהולכים שם אלה שהרגו בשוגג, וחי ושמה שומרים עליו שלא יהרגו אותו הקרובי משפחה של הנרצח. מדברים כאן על אדם אשר יכה את רעהו, אומרת התורה, בבלי דעת. מה הכוונה בבלי דעת? שהפעם לא היה לו דעת לראות איכן האבן נופלת. אבל בדרך כלל הוא כן יודע. זאת אומרת, מדברים כאן כל דבר מידע, בדרך כלל הוא יודע. וזה בא למעט סומה, כי הוא אף פעם לאו בר מידע, הוא אף פעם לא יודע לאן נופלת אבן שהוא זורק. אז עליו לא נאמר הפסוק, הוא באמת יהיה פטור מחיוב גלות, אם הוא רוצח ושוגג. אם כן, יש לנו מיעוט אחד למעט עיוור, סומה. ואם אמרת שגם הפסוק בלא ראות, בא למעט פרט לסומה, כמו שאמר רבי יהודה, יש כאן מיעוט שני, גם מבלא ראות וגם מבלי דעת, משניהם נפקלי. אז יש כלל אין מיעוט אחר מיעוט, כשיש שני מיעוטים על דבר אחד, זה בא לרבות, ככה הכלל. לכן אלא שמע מינה, בלא ראות, לרבות את הסומה. מבלי דעת זה מיעוט אחד, בלא ראות זה מיעוט שני, אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות את הסומה, שגם הוא חייב גלות. כך סובר רבי מאיר, זאת אומרת, אמנם יש לו פה מקצת ידיעה, ולפי רבי מאיר, זה לא נחשב ידיעה גמורה, אבל כאן לעניין רוצח בשגגה, אנחנו כן מחשיבים את זה כמו ידיעה שלמה, והוא יהיה חייב גלות ללכת להרי מקלט. אומרת המשנה, המדיר הנאה מחתנו, חותן, שבר, שנדר שחתנו לא יוכל ליהנות ממנו, והחותן הוא רוצה לתת לביתו מעות. אבל יש כלל, כל מה שהאישה קונה, קונה בעלה. ואם היא תזכה, בעלה יזכה בזה. והחותן הרי נדר שבעלה לא יוכל ליהנות ממנו, מה ההצעה שהוא יכול לעשות? אומר לה, לביתו, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד בתנאי שלא יהיה לבעלך רשות בהם. ולכאורה זה אמור להיות מספיק. לפי דעת חכמים זה מספיק, ואדם יכול לתת כסף. לאישה על מנת שאין לבעלה רשות בהם. אבל רבי מאיר חולק. והוא סובר ש אין דבר כזה לתת לאדם שידיו כיד רבו, יד אישה כיד בעלה, לא שייך לתת לה משהו על מנת שלבעלה לא יהיה רשות בזה. והמשנה שלנו זה כמו דעתו של רבי מאיר, לכן אומרת המשנה שזה לא מספיק, אלא המעות יהיו שלך רק לגבי מה שאת נושאת ונותנת בפיך. רק אז זה יהיה שלך. זאת אומרת, עד שאת לא נושאת ונותנת בפיך, זה עדיין לא יהיה שלך. ברגע שהיא נושאת ונותנת בפיה, זה כבר ודאי לא ברשות בעלה. ולכן, רק ככה הוא יכול לתת לביתו משהו. לא מספיק שהוא אומר לה, זה יהיה בשבילך, על מנת שלבעלך אין רשות בזה, אלא רק מתי שאת נושאת ונותנת בפיך, אז זה יהפוך להיות שלך. רק אז הוא יכול לתת לביתו כסף. אמר רב, לא שנו שהבעל לא זוכה בנכסים שהיא קיבלה מאביה, אלא דאמר לה, לא רק על מנת שאין לבעלך רשות בהם, אלא הוא הוסיף מה שאת נושאת ונותנת בפיך. רק אז הוא לא זוכה בנכסים. כיוון שהאישה עצמה לא זוכה בהם עד שהיא אוכלת מהם, ואז כבר גם הוא, אז הבעל לא יכול לזכות, הבעל לא יכול לזכות מה שבפיה של אשתו. אבל אם הוא רק אמר, אני נותן לך את זה על מנת שאין לבעלך רשות בהם, ומה שתרצי תעשי במעות האלה, קנה אותם, קנה יתעון הבעל, כמו דעתו של רבי מאיר שסובר, שכשאומרים, כמו שבדרך כלל אומרים, יד אישה כיד בעלה, אז היא, כל דבר שהיא זוכה, גם אם מישהו מקנה לה, על מנת שאין לבעלה רשות בו, זה עובר לבעלה. אלא אם כן אומר מפורש, מה שאת נושאת ונותנת בפיך, שאז לא יהיה לו בזה רשות. ושמואל אמר, נכון, באמת המשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי מאיר, שאפילו אם הוא יאמר לה, קחי על מנת שאין לבעלך רשות בו, בעלה יהיה לו רשות בזה, אלא אם כן יאמר, עד שאת נושאת ונותנת בפיך, רק אז יהיה שלך. אבל להלכה אנחנו לא סוברים כמו רבי מאיר, אלא כמו דעת חכמים. ולכן מספיק, אפילו אם האבא אמר לביתו, מה שתרצי תעשי, עצם זה שהוא אמר שהוא מקנה לה את זה על מנת שאין לבעלה רשות בו, כבר לא קנה יתרון, לא קנה אותם הבעל. שואלת הגמרא מתקיף לרבי זרע, כמן אז לה, כדעת מי נאמרו דבריו, השמעת הדרב, דבריו של רב, שאם האבא נותן לביתו כסף על מנת שאין לבעלה רשות בהם, הבעל בכל זאת זוכה בזה, כמו דעתו של רבי מאיר דאמר, יד אישה כיד בעלה, ורמינו, יש לזה קושייה ממשנה מסכת עירובין. מסכת עירובין עוסקת במלאכה שאסורה בשבת, אחת מה-39 המלאכות, מלאכת מוציא מרשות לרשות, שבשבת אסור מהתורה לקחת חפץ מרשות אחת ולהוציא אותה לרשות אחרת. למשל, מבית לרשות הרבים. אדם שעושה את זה בשוגג חייב חטאת. חכמים תקנו שאפילו בתוך מקום שמוגדר כרשות היחיד מהתורה, אדם לא יטלטל ממקום שהוא יותר מצומצם למקום שיותר אנשים יש להם רשות בו. כמו למשל, מבית לחצר משותפת לכמה בתים, או מחצר משותפת למבוי שמשותף לכמה חצרות. כי זה כמו להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, כדי שלא יבוא להוציא באמת מרשות היחיד לרשות הרבים גמורה. מה העצה שאפשר לעשות כדי לטלטל מחצר לחצר אחרת, או למבוי? עושים שיתופי מבואות, זה נקרא. שכל חצר, בני כל חצר, משתתפים ביחד ולוקחים מאכל, כל אחד מביא איזה מאכל, לא איזה משקה, ומשתתפים בו, זאת אומרת, שמים אותו באחת החצרות, שזה הופך להיות משותף לכולם, אפשר לקחת למשל חבית יין ולזכות אותה לבני כל החצרות, ואז שמים את החבית הזאת בחצר אחת, וזה מכיוון שהחבית נמצאת כאן, אז בעצם זה אומר שיש כאן חבית של כל בני החצרות, זה אומר שכל בני החצרות נחשבים כמו רשות אחת, ואז כל החצרות הופכת להיות כמו חצר אחת, כמו רשות אחת, ומכיוון שהמבוי שייך רק לחצר אחת בעצם, כי כעת אנחנו שיתפנו את כל החצרות שבמבוי שהפכו להיות כמו חצר אחת, אז מכיוון שהמבוי מיועד רק לחצר זו, אז מותר להם לטלטל מהחצר למבוי, או בין חצר לחצר. אומרת המשנה, כיצד משתתפים בני החצרות במבוי? אחד מבני המבוי, מבני החצרות, מניח את החבית של היין או מאכל אחר, והוא יכול לזכות לכולם את אותה חבית, ואומר, הרי החבית הזה קנוי לכל בני המבוי, שיהיו שותפים בחבית הזאת. עכשיו, בעל החבית עצמו לא יכול לעשות את הקניין בשביל שאר בני המבוי, אלא צריך להקנות את זה על ידי מישהו אחר שעושה קניין בשבילהם. הוא מזכה להם את החלק שלהם בחבית על ידי איזה מישהו אחר, על ידי עבדו ושפחתו, או דווקא העבריים, שהם יהודים שידם אינה כיד רבם. יש להם יד בפני עצמם. וכן, הוא יכול לזכות להם על ידי בנו, ועל ידי ביתו הגדולים, בסדר? יש להם יד בפני עצמם, בוודאי. ומוסיפה משנה עוד שלוש מילים, שפשוט גורמות לנו לפלא גדול. ועל ידי אשתו. שמעתם? לפני רגע אמרת יד אישה כיד בעלה, ופה אתה אומר, אני מחפש איזה מישהו שיש לו יד, שהחבית היא לא שלו, שיזכה בשביל בני המבוי את החבית הזאת. אה, יש לי את אשתי, בסדר, תן לאשתך. רגע, יד אישה כיד בעלה אמרת לפני רגע. ואם אמרת שרבי מאיר סובר שכל דבר שאישה זוכה בהם, מיד קניית און אותם בעלה, העירוב הזה שהבעל העביר מידו ליד אשתו שהיא כידו, לא נפיק מרשותי דבעל, הוא לא יצא מרשותו. כמו שהוא לא יכול לזכות בעצמו בחבית שהיא שלו בשביל כל בני החצרות, ככה הוא לכאורה לא יוכל להעביר את זה לאשתו. ובמשנה כתוב שאישה יכולה לזכות בעירוב לבני המבוי. אם כן מוכח, שלא אומרים יד אישה כיד בעלה, אולי יד עבד כנעני כיד רבו, אבל לא יד אישה כיד בעלה. לפי רבי מאיר. מתרצת הגמרא. אמר רבא, ודאי שרבי מאיר סובר יד אישה כיד בעלה. אף על גב דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה. ולכן אם אביה נותן לה כסף או נכסים, על מנת שאין לבעלה רשות בהם, יהיה לבעלה רשות בהם, כי ידה כידו. בכל זאת מודה רבי מאיר, שאם הבעל בעצמו נותן לאשתו מתנה, היא זוכה במתנה הזאת לגמרי, כי הוא נותן לה את זה בעין יפה, והוא לא מתכוון להשאיר לעצמו כלום. ולכן לעניין שיתופי מבואות, היא יכולה לקחת ממנו את החבית של היין, ולזכות בה בשביל כל בני המבוי, דכיוון דלזכות לאחרים הוא, כיוון שדנפיק מיד בעלה, זה יוצא מיד בעלה לידה, והיא יכולה לזכות בזה גם לעצמה, זכיה היא זוכה בזה גם בשביל כל בני המבוי. שואלת הגמרא, הייתי ורבינה לרבשי, אתה אומר שאפשר לתת לאישה את היין כדי שתזכה בו בשביל כל בני המבוי, ואנחנו לא אומרים שהיד שלה זה כמו היד של מי שנותן את היין, שהוא בעלה. הייתי ורבינה לרבשי, הברייתא אומרת, אלו שזכין להן, אלו שאפשר לתת להם כדי שהם יזכו בשביל כולם. על ידי בנו וביתו הגדולים, למעלה מגיל 13 ויום אחד, ועבדו ושפחתו יהודים, העבריים שיש להם יד בפני עצמם לזכות, הם יכולים לזכות לעצמם, הם יכולים לזכות בשביל אחרים. ואלו שאין זוכים להם, על ידי בנו וביתו הקטנים, פחות מ-13 ויום אחד, לפני הגיל הזה הם עדיין אין להם יד בפני עצמם. ועבדו ושפחתו הכנעניים, שידם כיד רבם. וכן אשתו, שידה כמו יד בעלה, ולכן אי אפשר לזכור, היא לא יכולה לזכור, בשביל בני המבוי. אז אם כן, קודם כל לסותר את המשנה בעירובין, שם אמרנו שאשתו כן יכולה לזכור לשאר בני המבוי. על כל פנים איך שרבה ביאר את המשנה שם בעירובין. אלא מתרץ את הגמרא, אמר רבה שצריך להסביר את המשנה בעירובין אחרת מאיך שרבה הסביר. מתניתין שהבעל יכול לזכות על ידי אשתו את היין לכל בני המבוי, מדובר כאן במקרה מאוד מיוחד, שיש לאישה חצר שאינה שייכת לבעלה באותו מבוי. במקרה כזה הסכינן. איך ייתכן דבר כזה, אומר הרן, מקרה שכשהיא עדיין לא הייתה נשואה, היא רק הייתה מאורסת, היא קיבלה ירושה נכסים. והבעל סילק את עצמו מלזכות בנכסים האלה, התחתן איתה על מנת שהוא לא יזכה בנכסים האלה, ואז הנכסים האלה נשארים שלה. ובמקרה כזה היא יכולה לזכות, היא צריכה הרי גם כן שיזכו בשבילה את השיתופי מבואות, כי גם היא יש לה חצר. דמיגו דזכיה לנפשה, מיגו הכוונה מתוך, מתוך שהיא זוכה לעצמה, כי הרי כשהבעל נותן לה, הוא מתכוון לתת לה את זה בלי לשאר לעצמו שום דבר, הוא מזכה לה את זה לגמרי, כמו שיש במסכת בבא בתרא, זה מובא שם בדף נ"א, כשהבעל מזכה לאשתו, מזכה לה את זה בעין יפה, הוא לא משאיר אצלו כלום. אז מכיוון שהיא זוכה לעצמה, זכיה לאחרינה, היא זוכה גם לשאר בני המבוי. אז אם כן, המשנה מדברת במקרה מיוחד, לכן יד האישה אינה כיד בעלה ויכולה לזכות בשביל כל בני המבוי, כי יש לה חצר באותו מבוי והיא גם זקוקה לשיתופי מבואות, ולכן בעלה, שהוא בחצר אחרת באותו מבוי, מזכה בשבילה, והיא זוכה בזה, כי הוא מסלק את עצמו לגמרי, נותן את האפשרות לזכות בזה לגמרי, ואז היא זוכה לעצמה, יכולה גם לזכות לשאר בני המבוי. לכן המשנה אומרת שידה היא בפני עצמה. אבל הברייתא מדברת במקרה רגיל, שהאישה אין לה חצר פרטית משלה באותו חצר, באותו מבוי. ולכן ידה כידו. כיוון שכך היא לא יכולה לזכות לעצמה באותו יין, כי ידה כידו של בעלה. בעלה לא יכולה לזכות בשבילה משהו, כי ידו כידה. ולכן היא גם כן לא יכולה לזכות לאחרים. עד כאן דף פ"ח.